י"ח בסיוון תשע"ד, ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש פרק חלק במסכת סנהדרין, ואנחנו הגענו, אם אני לא טועה, לדף צדיק ט' עמוד א', והשאלה אם יש מישהו בקהל שמתנדב לקרוא. אף אחד לא רוצה להתנדב לקרוא? טוב, אם כבר הביאו לי ספר, אז אני אקרא בעצמי. ובכן, אנחנו בדיונים על אריכות ימיו, אריכות הימים שנקראים ימות המשיח. ודיברנו על המחלוקת בין רבי הלל לרב יוסף, שרבי הלל אומר אין להם משיח לישראל, שכבר אכלו הוא בימי חזקיה. ורב יוסף חולק על זה. רב יוסף אומר, לא רק שהוא חולק, הוא חולק בצורה חריפה, הוא אומר שרה למרי לרבי הלל, שהקדוש ברוך הוא יסלח לו לרבי הלל. למה יסלח לו? בגלל שזה סותר פסוק מפורש. שאלה היא מה טען רבי הלל, ומה הפסוק אומר במפורש? אפשר להבין שרבי הלל סובר שאין ימות המשיח, אין דבר כזה. נגמר. אבל אז תשאל שאלה גדולה, אם באמת זה מה שרבי הלל סובר, יוצא שרבי הלל חולק על אחד מ-13 העיקרים של האמונה לדעת הרמב״ם, ולדעת הרמב״ם רבי הלל הוא אפיקורוס. אז איך קוראים לו רבי? זו השאלה. מה אתה אומר? רבי הלל לא מחויב ל-13 העיקרים של הרמב״ם. אבל הרמב״ם, איך הוא יסתכל על זה? זו השאלה. כלומר, אם הרמב״ם סובר ש-13 העיקרים הם מחייבים את כל ישראל, וכל מי שאיננו בכלל זה, הרי הוא אפיקורוס, אז מה נעשה לרבי הלל? למה ממשיך להיקרא רבי? כן? אלא מה? יכול להיות, או שהרמב״ם מפרש אותו בצורה אחרת, ואז האפשרות היא כמו האפשרות השנייה. לומר שבעצם רבי הלל לא התכוון להגיד שאין גאולה, אלא שאין מלך. וזה כפי ש... אבל תהיה גאולה בוודאי. כפי שהוא כותב מפורש רש"י, בהסברו את רבי הלל, או כפי שגם עולה מהפסוקים. כן? מהפסוקים עצמם. הרי הטענה של רב יוסף נגד רבי הלל, יש כתוב, הנה מלכך יבוא לך. משמע שיש מלך. אבל לא שאין גאולה חלילה, וכי רבי הלל נטה לנצרות או ליבוביץ', חס ושלום. בוודאי שלא. אלא מה? אומר רש"י, כוונה שהוא חושב שאין מלך. על פרט במהלך הגאולה, מזה אדם לא נעשה אפיקורוס. כן? זה האפשרות האחת. אפשרות שנייה היא לומר שלא, שאכן הרמב״ם סובר שרבי הלל אכן חלק על אחד מ-13 העיקרים של האמונה. אבל זה לא נורא, משתי סיבות. האפשרות הראשונה היא בגלל שמתי אנחנו קובעים מ-13 העיקרים, כמו כל דבר, זה מסקנה של סוגיה. במהלך בירור הסוגיה יכולות לאמר דעות שונות, כמו שבגמרא עצמה. בכל נושא הלכתי, למשל, מצאנו שיש דעות שונות, עד שמוכרעת ההלכה. ברגע שמוכרעת ההלכה, הדעות האחרות שנדחו אינן להלכה, ומי שינהג כמותן הוא עבריין. אבל בעלי הדעות עצמם אינם עבריינים, הם חלק מהבירור. כמו שלמשל מצאנו בתחום אחר, לגבי תורה מן השמיים. הרמב״ם כותב במפורש שחלק מהאמונה בתורה מן השמיים זה להאמין שכל התורה כולה, מבראשית עד לעיני כל ישראל, כולה נכתבה על ידי משה רבנו מפי הגבורה. יש בעיה, בתלמוד עצמו מצאנו מחלוקת בזה. לגבי 8 פסוקים אחרונים שבתורה, רבי יהודה ורבי שמעון. רבי שמעון אומר שמשה כתב את כל התורה כולה, כולל פסוקיה האחרונים המתארים את מותו. ואילו רבי יהודה אומר לא. עד מותו כתב משה, 8 פסוקים אחרונים כתב יהושע. האם לפי הרמב״ם רבי יהודה הוא אפיקורוס? מי שיסבור כי רבי יהודה היום אחרי הכרעת הסוגיה, כי לדעת הרמב״ם הוכרעה הסוגיה כדעת רבי שמעון, הוא אפיקורס. אבל במהלך הבירור אין בזה אפיקורסות. זה אפשרות, נגיד, שמסבירה את הדברים בצורה רגועה. זאת אומרת, מצד אחד רב יוסף, כלומר רבי הלל, מי שמביע דעה שעבורנו היא דעה אפיקורסית, עבורו איננה דעה אפיקורסית. כן? זה חידוש קצת לאמר את זה, אבל זה אפשרי. כן, מה אתה אומר? מה, מה? לא. זה כמו שנגיד, לא, רבי יוסי הגלילי היה אוכל עוף בחלב. בסדר? עכשיו, הוא, לשיטתו, זה מותר. בסדר? לאכול עוף בחלב. עכשיו, יותר מזה, הרמב״ם כותב, אבל לנו מי שיאכל עוף בחלב הוא עבריין, נכון? הרמב״ם כותב בהלכות ממרים, מה זה הלכות ממרים? המכחיש את התורה שבעל פה. אחד הממרים זה המכחיש את התורה שבעל פה, למשל, שיטען שמותר לאכול עוף בחלב. מה עם רבי יוסי הגלילי? כן? אלא מה? הבירור ההלכתי מברר לנו רטרואקטיבית. מה ניתן להיאמר, מה לא ניתן להיאמר. בסדר? ככה... כן. לדעת הרמב״ם נפסקה הלכה כרבי שמעון לגבי שמונה הפסוקים האחרונים שבתורה, ולכן מאחר וכך נפסקה הלכה, צריך לברר איך הרמב״ם הגיע למסקנה שכך נפסקה הלכה, וזה כבר נושא בלימוד הסוגיה עצמה שם, לכן הסובר כרבי יהודה הוא אפיקורוס, כי הוא כופר בתורה מן השמיים. על פי הרמב״ם, כן? כך שלפי הרמב״ם יכול להיות דבר מאוד משונה, שיש מי שעבורנו, שמי שנסבור כמו, יש מי שאם נסבור כמו נהיה אפיקורסים, אבל הוא עצמו לא אפיקורס. כן, בבקשה. נכון, יש הלכה שכיוון שנשתנו, נשתנו. כי כתוב שם שגם לדעת רבי שמעון, שמשה כתב אותם בדמע. השאלה, מה זה בדמע? לא ברור. זה נושא שצריך ללמוד, אבל לדעת הרמב״ם, ובאמת הגמרא, הועיל והשתנו, השתנו. זאת אומרת, כיוון שהם הופיעו אלינו בצורה משונה, אז גם אצלנו יש הלכות משונות לגבי קריאת השמונה פסוקים. בסדר? אבל לגבי עצם השמונה פסוקים, הוא אומר שהם מן השמיים. אם כן, יש לנו פה אפשרות, אם כן, שנייה. כן? אז אני מסכם את שתי האפשרויות שראינו עד עכשיו. האחת, לומר ש... שרבי הלל לא התכוון לכפור במשיח, אלא הוא כופר בזה שיהיה מלך, שזה פרט בנושא של הגאולה, וזה לא כזה נורא. הסבר שני, שאומנם באמת דעתו של רבי הלל היא עבורנו כפירה באחד מיסודות האמונה, אבל הוא חלק ממהלך הבירור, אז זה מותר. אפשרות שלישית, כן. כן. אתה אומר ככה, זה בכלל לא אפיקורסות. אתה אומר, הרי, הוא אומר שהיה משיח. היה משיח. וגם אחרי המשיח שאנחנו מקווים לו, אחריו, זה לא יהיה כפירה לומר שהיה משיח. כן? נכון, זה מה שאתה אומר. כן, כן, זה כמו אלה שאומרים, איך אפשר לומר שהעולם הוא בין מיליארדי שנים? אז אני תמיד אומר לאלה שזה קשה להם, בעוד כמה מיליארדי שנים יהיה אפשר להגיד את זה. כן? זאת אומרת, אז אתה אומר אותו דבר. אתה אומר, רבי הלל מאמין שיש משיח, רק הוא מה שזה כבר היה. כן? בסדר, זה גם איזה סוג של פרשנות. זה דומה קצת לאופי של הפירוש הראשון שנתנו. בסדר. ויש אפשרות שלישית. כן? אפשרות השלישית, זה מה שאומר רבי יוסף אלבו בעל העיקרים. הוא אומר חידוש עצום. רק שנייה. לפני שאני אגיד לכם דברי רבי יוסף אלבו, נתייחס לדברים שכתובים כאן. האבן עזרא סובר שיש פסוקים בתורה שנכתבו אחרי משה. אז נאמר שהוא אפיקורס? זאת שאלה נפלאה, אבל זה לא הנושא שלנו כעת. כלומר, השאלה היא, האם אפשר לקבל את רבי אברהם בן עזרא? מה אומר רבי אברהם בן עזרא? האם באמת הוא אמר וכו' וכו'? זה נושא ששייך לדיון בסוגיה על תורה מן השמיים. אנחנו הזכרנו את הנושא של תורה מן השמיים והשמונה פסוקים רק בדרך אגב, כדי להביא דוגמה לזה שיכול להיות חכם שהוא חלק מהבירור. בסדר? לא כדי לדון בסוגיה עצמה, ולכן עם כל החשק שלי העצום לדון בדברי האבן עזרא, אני אדחה את זה בינתיים, לשלב המאוחר יותר. ובכן רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים. מהי הדעה השלישית, ההסבר השלישי במחלוקת רבי הלל ורב יוסף? זה דעת רבי יוסף אלבו. רבי יוסף אלבו בספר העיקרים אומר כך. אתם יודעים מי זה רבי יוסף אלבו? זה תלמידו של רבנו ניסים ברבי ראובן מגרונה, הרן המפורסם. כן? אז תלמידו, אחד מתלמידיו, זה רבי יוסף אלבו. הוא אומר דבר שהוא קצת חידוש, אבל צריך לברר מניין לו הדבר הזה. הוא אומר שאם אדם אומר דבר שהוא לא נכון מצד עיקרי האמונה, אפילו חכם, יאמר דבר שסותר את אחד מעיקרי האמונה, אבל לא בגלל שהוא רוצה לחלוק על היהדות, אלא בגלל שהוא חושש שזה מה שהיהדות אומרת, אז הוא לא יוצא מן הכלל, הוא לא אפיקורס. אמנם דבריו הם טעות, אבל הוא נשאר במעמדו. לכן רבי הלל, שאמר דבר שהוא טעות, בכל זאת נקרא רבי. בסדר? אם, לעומת זה, אם רבי הלל היה אומר, היהדות סבורה שיש משיח, ואני חולק על זה, אז זה משהו אחר, הוא אפיקורס. זה הגדרה מאוד מעניינת, כי זה אומר שההגדרה של אפיקורוס ולא אפיקורוס איננה לפי הדעות שלו, אלא לפי השייכות החברתית שלו. כן? כלומר, אם אתה נמצא איתנו בבית המדרש ומדבר איתנו בלימוד, אתה בסדר. ברגע שאתה מתחיל לדבר מחוץ לבית המדרש, אתה לא בסדר. זה משהו כזה. כן? הגדרה חדשה. עכשיו, מה? לפי זה נוכל איכשהו להציל אותו. זה לא כך פשוט, כי צריך לבדוק עד כמה הוא חשב שדבריו הם היהדות. כן, מה אתה אומר? אינסטרומנטלית אמרת? כן. כן. למשל, יש דיון, הדבר הזה הגיע לדיון שקרה בעיר, בעיר ניקולסבורג. לפני, לא ניקולסבורג. ניקולסבורג זה היה? אולי ניקולסבורג. כן, בקיסור, בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, היה רב אחד, הרב גלזנר. הרב שמואל גלזנר. זכר צדיק לברכה. לא, סליחה, בקלויזנבורג. זהו, ידעתי שאני הרב שמואל גלזנר בקלויזנבורג. נתן דרשה בבית הכנסת בשבת בבוקר, ושם הוא אמר שהוא מתפלל שהוא יעמוד בגן עדן תחת רגליו של הרצל. אחרי הצהריים הבן שלו כבר היה הרב של קלויזנבורג. סילקו אותו בשבת ושמו את הרב עקיבא גלזנר בנו כרב של קלויזנבורג. טוב, הדבר הזה עשה אז הרבה מאוד רעש, והרב קוק היה צריך להתערב בנושא הזה. יש מאמר של הרב קוק כדי לפסול את הפסילה. כן? אז הוא מסביר, אם נלך לפי הדעה של אותם עסקנים שסילקו את הרב, שהם חושבים שהציונות זה אפיקורסות. כן? לפי נגיד שנלך לפי סברתם. אמנם הסברה הזאת היא נכונה, כי הציונות היא לא רק שהיא אמת, היא גם דעה שרבים מגדולי ישראל הולכים איתה. אז אתה לא יכול להגיד על דעה שאחד, שרבים מגדולי ישראל הולכים איתה, שזה, שמי שנוקד בה הוא יצא מכלל ישראל. כן? אבל גם אם היינו הולכים לפי שיטתם. אומר הרב, אבל הרב שסובר את זה, הוא סובר את זה בגלל שכך הוא למד בתורה. לא בגלל שהוא רוצה לחלוק על היהדות. הוא לפי דברי רבי יוסף אלבו, מי ש... עיונו הביא אותו לטעות באחד מיסודות האמונה, הוא כשר. איך הוא מביא? אז בעצם בגלל זה הוא רצה לחלוק על, על אותו ציבור. אגב, יצוין שאחרי השואה, הרב שומל גלזנר? לא נראה לי. לא, לא, לא נראה לי. רגע. אחרי השואה, הבן שהחליף את האב, עלה לארץ, רבי עקיבא גלזנר, ובתחילה של אחד של ספרי החידושים שלו, הוא כותב וידוי, שבו הוא אומר, אני וכל רבני גרמניה טעינו, וכל רבני הונגריה טעינו בזה שדחינו את הציונות, והשואה הוכיחה לנו שטעינו, ואנחנו צריכים לבקש סליחה, וכו' וכו'. הספר של הרב גלזנר יצא במהדורה שנייה, בלי ההקדמה הזאת, על ידי הבן שלו. כן, זאת אומרת שמה שהבן עשה לאב, הנכד עשה לבן. זה צנזר אותו. כן, השאלה השנייה. הנוצרים הראשונים, ואולי גם האחרונים, חושבים שדבריהם הם בשם היהדות, על דרך שישו בא למלא את הנבואות. האם משום כך נאמר שהם לא אפיקורסים? ותודה. טוב, זה גם שאלה מעניינת. הרי הנוצרים הראשונים היו יהודים. לא רק שהם היו יהודים, הם היו מקפידים בקלה כבחמורה, ובודקים, היה אפשר לאכול אצלם סלט אחרי שהם בדקו את התולעים למהדרין, ולא עוד, אלא כל זמן שבית המקדש היה קיים, הם היו מקריבים קורבנות במקדש, הנוצרים, שהאמינו בישו. כן? הם היו הולכים בבית המקדש ומקריבים קורבנות. גם אחרי החורבן, הם היו משתתפים בתפילה בבית הכנסת, עולים לתורה והכל. אז יש את השאלה, מתי הם מוצאים מן הכלל? הברכה, ברכת המינים, הייתה כדי להוציא אותם מן הכלל. אבל השאלה... כן, אבל השאלה היא למה? כי איך הברכה הזאת פעלה? ברגע שיש בתפילת 18 ברכה שמקללת את הנוצרים והם צריכים לעלות אמן, הם כבר לא יכולים להתפלל שם. זאת אומרת שבעצם האסטרטגיה של רבן גמליאל לקבוע ברכה נגד הנוצרים בתפילת 18 היא בעצם זו שיסדה את הכנסייה. כן, זה הלבין. כלומר, הם יצאו מבית הכנסת ואז הקימו לעצמם כנסיות. כן, ככה זה התחיל. ההיפרדות של הנצרות מן היהדות. מה? זו השאלה, אז מה הטענה? הטענה הייתה שהם משתפים פעולה עם השלטון הרומי, לרדוף את ישראל. כלומר, מה שגרם להוצאתם מן הכלל, זה לא כל כך הדעות שלהם, יהיו מסוכנות מבחינה תיאולוגית ככל שתהיינה, אלא שבירת הסולידריות החברתית של היהדות, זה מה שגרם את הצורך להוציא אותם מן הכלל. לפחות כך מבין הרמב״ם את השיקול של רבן גמליאל. אז גם פה, כן? כלומר, אם הנוצרים היו נשארים בתוך היהדות, היו רואים שזה קט בתוך היהדות שטועה. ועל ברגע שהם יצאו מן היהדות, כלומר, נגיד, יצאו מבית המדרש שלנו, אז דבריהם הם כבר לא איתנו. זה בעצם החידוש. כן, מה אתה אומר?
לא, רק להזכיר שאבי יהושע, לא אבי יהושע, רבי אלעזר.
אתה להזכיר שרבי אלעזר, זה באמת משפט מאוד יפה.
הוא היה,
הוא
גם,
החכמים
חשבו אותו לנצרות, בן הוקינוס, רבי אליעזר בן הוקינוס.
נו, אז מה?
החכמים חשבו אותו, זאת אומרת,
הייתה
תקופה שזה היה באמת...
נכון, הייתה תקופה שההיפרדות בין נוצרים לבין יהודים לא הייתה ברורה. כן, אז השאלה שהוא שואל כאן, השואל היקר, זה מהי הנקודה שעושה, הרי יש נוצרים שאומרים, בעצם אנחנו יהודים. אנחנו יהודים מפרשים את היהדות אחרת. כן, טוב, זה כבר טענה מאוד נדירה היום. כן, אבל אז באמת היה מקום לטענה הזאת, בהחלט. כן, מה אתה אומר? נכון, אז הניסיון הזה חוזר היום על ידי היהודים המשיחיים. נכון. כן. היום הם כבר לא כל כך נדירים לצערנו, והם מבולבלים על כל הראש, מסכנים. כן, נפלו טרף בפיהם של מיסיונרים. היהודים המשיחיים, מה שנקרא. כן. כן, אבל כשהנוצרים אומרים וירוס ישראל, שאומרים שהם ישראל, הם לא מתכוונים שהם יהדות. הם מתכוונים שהם ישראל אחר. כן, ברור.
ובהנחה שהנוצרים קוראים בקשת הנשיאים,
ברור שבהתחלה, כלומר, הייתה תקופה שבה הנצרות הייתה יזיקת יהודית. הייתה תקופה כזאת. אבל זה נגמר. מה? נו, אז מה? כן, נכון, נו, אז מה? לא, ודאי שלא. כלומר, זה מה שאני מסביר לך. אם יש שבירה של הסולידריות היהודית או לא, זאת השאלה.
מה נראה כשבירה של הסולידריות?
שבירה של הסולידריות היהודית, הכוון... אז מה אתה אומר, ספרדי שלא רוצה להתחתן עם אשכנזיה, או אשכנזי שלא רוצה להתחתן עם ספרדיה, זה גם הפרדה של הסולידריות? לא, אל תגזים. אלא הכוונה, שבירת הסולידריות, הכוונה שיתוף פעולה עם האויב נגד היהדות. זה הכוונה. וזה מה שהם עשו. אגב, יצוין שכנראה התחלת ההיפרדות של הנצרות מן היהדות, זה היה בבריחה של הנוצרים הראשונים לפחל. מה? פחל. פחל זה עיר בעבר הירדן, כאשר התחילה המלחמה עם אספסיאנוס, שהתקרב לירושלים, הנוצרים החליטו לעזוב את ירושלים, וללכת לעבר הירדן, לעיר פחל, כדי לא להיות שותפים למלחמה. כן, זה התחיל מזה. כן? והם חיכו שם בשקט שהמקדש יחרב. מה? כן, 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 זה מופיע אצלם. טוב, יש דיונים אצל ההיסטוריונים, מה בדיוק זה אומר, אבל הייתה היוזמה כזאת, החלטה שלהם, לעזוב את ירושלים. כן? אז זה התחלה של שבירת הסולידריות. היו עוד כמה כאלה, היה, איך קראו לו, אגריפס השני. כן? לא סימפטי, הוא שולח את הגדודים שלו להילחם עם טיטוס נגד ירושלים. וגם האחיין של פילון האלכסנדרוני, ששמו היה אלכסנדר, שהוא היה ראש של גדוד פרשים בצבא של טיטוס, שנלחם על ירושלים. יש תמיד כאלה חלאות אדם שמצטרפים לאויב. קורה. טוב, עכשיו בואו נחזור אם כן ל... מה? התיאולוגיה הנוצרית היא אלילית. בסדר? זה ברור. כלומר, גם בזמן שהנוצרים היו חלק מן היהדות, ודאי שהנצרות לא הייתה חלק מהיהדות, אלא הנוצרים היו חלק מהיהדות. השאלה היא, מתי אתה מוציא אדם מן הכלל והופך אותו לאפיקורוס? האם בגלל שהדעות שלו הן דעות אפיקורסיות, או בגלל שהוא עצמו אפיקורוס? כלומר, אפשר להגיד שההגדרה היא על ידי הדעות המשונות שלו. כן, לא יודע להיות אלה, על ידי שבירת הסולידריות. כן, מה אתה אומר? הרב קוק אומר שמתי אדם יוצא מן הכלל? כשמצטרפים אצלו שתי נקודות. א', שהוא שונא את עם ישראל, שתיים, שהוא עושה מעשים בפועל כתוצאה משנאתו זו. ברור? אבל, מה? רגע, אבל מי שאוהב את ישראל והוא מנהל מדיניות מוטעת. או מי ששונא את ישראל, אבל הוא לא עושה כלום. הוא לא בכלל זה. בסדר? עכשיו, אם נתקדם קצת, תרשו לי קצת להתקדם. יש... בעצם הדבר הזה הוא מחלוקת, מה שהבאתי כאן בשם רבי יוסף אלבו, זה מחלוקת עתיקה יותר. כי זה מחלוקת בין רבי יוסף אלבו לבין רבי יצחק אברבנאל. והרב קוק דוחה את דברי אברבנאל ומקבל את דברי רבי יוסף אלבו. אבל זו מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראב"ד. איפה? בהלכות תשובה. בהלכות תשובה, הרמב״ם כותב רשימה ארוכה של אנשים שהם בכלל המינים, שאין להם חלק לעולם הבא. בתוך הרשימה הוא כותב גם מי שאומר שיש לאלוה גוף. מי שאומר שיש לאלוה גוף, לפי הרמב״ם, הוא מין ואין לו חלק לעולם הבא. הראב"ד שם כותב, אמר אברהם, ולמה קרא לזה מין? והלא גדולים ממנו הלכו בזאת המחשבה, לפי מה שראו בפשוטי המקראות ובאגדות המשבשות את הדעות. מה כותב כאן הראב"ד? הוא כותב שאם נקבל את דברי הרמב״ם, שמי שסובר שיש לה אלוהי הגוף ומין, זה לא נעים, כי זה פוסל הרבה רבנים שהם מהחבר'ה שלנו. אי אפשר ככה עם החברים ככה להתנהג, זה לא בסדר. לכן אל תגיד שהם מינים. האם הראב"ד חושב שיש לה אלוהי הגוף? לא, ודאי שלא. הוא כותב שראו, הלכו אחרי פשטי המקראות והאגדות המשבשות את הדעות. כך שהראב"ד בוודאי חושב שזה טעות. רק הוא חושב שהם לא אפיקורסים. למה הם לא אפיקורסים? כי הם נשארו איתנו בבית. מי שנשאר איתנו בבית הוא לא אפיקורס. טוב, האם... הרמב״ם לא מסכים עם זה. זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראב"ד. הרב קוק הולך לפי הראב"ד. זה דבר מאוד מעניין. זה כנראה קשור בשאלה עוד יותר עמוקה. מה זה התורה? זה שאלה בכלל בסיסית לגבי מה זה התורה. למה? ככה. בגלל, אם היית שואל איך, זה משהו אחר. אבל שואל למה. אז שואל היא ככה.
איך?
איך? יפה מאוד. ככה. בגלל ש... הראב"ד, הרמב״ם סובר שהתורה זה מן השמיים. והראב"ד סובר שהתורה זה מהארץ. כן, כלומר, האם עם ישראל, הארץ, הוא חלק מבירור התורה או לא? לפי הרמב״ם, התורה זה שורה של אמיתות. מי שמתאים את עצמו לאותה אמת הוא בפנים, מי שלא מתאים, החוצה. לפי הראב"ד, זה בעצם גישה קצת חרדית. כן, כן. לפי הראב"ד, לעומת זה, התורה שוכנת בתוך עם ישראל. אז מה שעם ישראל, מי ששייך לעם ישראל, הוא שייך לתורה. בפירושו, בהערה שלו, בהלכות תשובה. כן. מאיפה אני מסיק את המסקנה הזאת? כי הראב"ד כותב את זה במפורש. בשאלות ותשובות כתב תמים. לא כתב תמים. תמים דעים. בתשובות תמים דעים יש דיון, זה תשובות של הראב"ד. ושם יש שאלה שמישהו שאל אותו על אופן תקיעת השופר שלנו, שזה לכאורה סותר את הסוגיה בגמרא. הוא אומר, אני הסתכלתי בסוגיה בגמרא, אני רואה מה אנחנו עושים בתקיעת שופר, לא מסתדר. עונה לו הראב"ד, רגע, בסדר, בסדר. כן, אז הוא אומר לו, הראב"ד, מה זה משנה מה שקראת בגמרא? העיקר זה מה שאנחנו עושים. ואנחנו אחרי שאנחנו רואים מה שאנחנו עושים, מסתכלים בתלמוד. ואם נוכל ליישב מה טוב, וגם אם לא נוכל ליישב, לא נמוש מקבלתנו. זאת אומרת שלפי הראב"ד, מה שקובע מה יהיה ההלכה, זה לא איזה גורם פורמלי חיצוני, אלא זה מה שעובר בעם ישראל, הוא הקובע את ההלכה. כלומר, יש פה תורה שבאה מכוח האומה. זה לא חדש שסור מן התורה, אתה יכול להגיד, זה טעות. אלא הוא אומר, לא, אנחנו לא אכפת לנו מה כתוב שם. מה שעושים זה מה שעושים. ואחריו החזיק הרב שלמה זלמן אוירבך בפסק המפורסם שלו על סלט ביצים. סלט ביצים. ששאלו אותו אם מותר לעשות סלט ביצים בשבת, והוא ענה שזה מותר כי סבתא שלו עשתה. גהקת הייר מצוויבל. כלומר, זה ביצים מאוחות עם בצל. שיש בזה כמה בעיות. האחת, זה הבצל, שיש בזה איסור תוכן בשבת. המלח, איסור מעבד מדי רבנן, והשמן שאתה מערבב, איסור לישה. אז איך מסתדרים עם כל זה? כן? אומר רבי שלמה זלמן, כיוון שסבתא שלי עשתה, זה בטוח מותר, גם אם אני לא אמצא לך הסבר מספק. מה? לא, זה יסוד בהלכה. גם הרמב״ם, אגב, יש לו מקום שהוא כותב משהו דומה, לגבי חישוב שנות השמיטה. הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, עושה חשבון מתי צריכה לחול השמיטה. עושה חשבון מפורט, 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 ובסוף אומר, אבל, בארץ ישראל לא עושים ככה, אלא מחשבים אחרת, ואז הוא עושה את החשבון החדש, והוא אומר, וכך צריך לנהוג, כי הקבלה והמעשה עיקר גדול בהוראה הוא. אף על פי כן, אתה רואה שזה בכל זאת מגיע. טוב. הבנו, לא, בסדר, השאלה, כולם מסכימים ליסודות, השאלה היא עד כמה הם משפיעים ועד כמה לא. שלום ובוקר טוב ומזל טוב. מי קובע מה הקו המרכזי ומה חורג ממנו? רבן יוחנן בן זכאי שיצא לרומאים לא שבר סולידריות לאומית שהייתה בזמנו? טוב, הוא באמת סיכן את עצמו, מה נגיד לך? לכן רבי יוחנן בן זכאי לפני מותו התחיל לבכות ואמר שתי דרכים לפניי, אחת טובה, אחת רעה, כמו גן עדן או גיהינם, ואיני יודע לאן אני נכנס. מה, רבן יוחנן בן זכאי כזה צדיק לא יודע אם הוא הולך לגן עדן או גיהינם, אז כנראה בגלל הנקודה הזאת, כן? שהוא לקח סיכון. עד שבסוף אמר, אביו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא, ראה שחזקיהו בא לקראתו. חזקיהו זה בסדר. למה? כי חזקיהו לא מסר את העיר בידי סנחריב. והוא בא לקבל רבן יוחנן בן זכאי שכן מסר את העיר לרומאים. הסימן שהוא נתן לו אישור. טוב, האם הנוצרים היו יכולים להישאר בקבילה על אף האמונה בשילוש? האם הם יכולים להישאר בקבילה? אני לא יודע, בקבילה קשה לי להניח שהם היו יכולים להישאר. יכול להיות שבקהילה כן. בקהילה כן, והיינו מטפלים אחר כך בדברים שלהם. כן, עכשיו, כן, שאלה אחת ראיתי, שתיים ראיתי, שלוש ראיתי. הנה, שלום לרב שרקי, אחרי בדיקה, אכן מדובר בקלויזנבורג. זה לא אכן, אלא אכן, באלף. קהילה שהתנגדה והוקנה אחרי פרישתו של הרב משה שמואל גלזנר, הייתה בהנהגת הרב אלברשטיין, לימים אדמור מצאנס, שגורלם אמר מלחמה ידוע לכל, העתקת הקהילה בנתניה כמין הודעה לרב גלזנר על צדקתו בדרכו הציונית בברכה. כן, זה נכון. תיקון, קודם לאום ואחר כך דת. זה נכון. טוב, לא הבנתי מה זה שיהיו קנה, אבל טוב, יודע. טוב. הלאה. אז זה לגבי המחלוקת בין רבי הלל לרב יוסף. בואו נמשיך. תניה אידך. יש לנו עכשיו ברייתא נוספת, דיברנו על ימות המשיח או 40 שנה, או 70 שנה, או 3 דורות. נכון? תניה אידך, רבי אליעזר אומר, ימות המשיח 40 שנה. כתיב הכה, ויענך, וירעיבך, ויאכילך. וכתיב הטעם, שמחנו כימות עין איתנו, שנות ראינו רע. כלומר, ימות המשיח צריכים להיות פיצוי. אם סבלת 40 שנה, אז צריך לעשות ימות המשיח 40 שנה. אז אם כבר רבי דוסה אומר, אם כבר ככה, אז 400 שנה. כתיב אחר, ועבדום ויינו אותם 400 שנה, וכתיב הטעם, שמחנו כימות עין איתנו. אז אם העינוי הוא 400 שנה, אז צריך להיות גם ימות המשיח 400 שנה. זה מעניין הדבר הזה. כתוב, ועינו אותם 400 שנה. אז הוא הולך לפי הכתוב. הוא הולך לפי הכתוב. למה? הוא רוצה למשוך כמה שיותר. עכשיו אני שואל, מה זה 400 שנה? הרבה אנשים, זה נדיר מאוד שנמצא אדם שחי 400 שנה, אז איך ימות המשיח 400 שנה? אלא הכוונה שהתהליך כולו, כן, הרי התהליך שבו, שהמשיחי הוא כולל הרבה מאוד דברים. הוא כולל קיבוץ גלויות, וייבוש ביצות, והקמת תיאטרון לאומי ואקדמיה ללשון עברית, והקמת צהל ובנק לאומי, וישיבות ואוניברסיטאות, ומערך מדיני וכולי וכולי, ובניין בית המקדש, והשלום העולמי, והשבת הנבואה, וזה הרבה מאוד עבודה. בשביל זה אולי צריך 400 שנה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את ההנחה של רב קטינה, ששית אלפי שנה ועלמה, ששת אלפים שנה העולם, אם אני מוריד מזה 400 שנה, לאן אני מגיע? 5,600, שזה שנת תבריש, שכבר הייתה, נכון? מתי זה היה? 1840. שלפי ספר הזוהר, משנת תברש ואילך, מתחיל כל התהליך של הגאולה. אם כן, אתם רואים שיש מקור תלמודי לידיעה הזוהרית על שנת תברש. מה? בדעה הזאת, יש לך מקור שמדבר כמו תלמידי הגרא בעצם. הרי תלמידי הגרא בנו הרבה מאוד על הסיפור הזה של שנת תברש. כן, אז הנה, יש לך פה מקור בתלמוד לזה. כן. כן, ודאי, כי הרי משיח הוא הגואל. אז אם אין לך, אתה לא סובל, אז אין לך ממה להיגאל. נכון. אם האדם הראשון לא היה חוטא, אז לא היה משיח. הוא היה משיח. הוא היה משיח. משיח, ממה הוא היה גואל את עצמו? רגע, ממה הוא היה גואל את עצמו? מזה שהוא בגן עדן. שזה מצב נמוך, לעומת המצב העליון יותר של עדן. יפה, אז יש מה להיגאל, זה סבל להיות בגן עדן. זה סבל. זה שאני רחוק זה סבל. נכון? יש סוגים שונים של סבל. יש סבל נורא שהעובדה שאני מוגבל במקום, זמן ונפש. זה גם סבל. נכון? אז זה... נכון, אז צריך לתקן את זה. יוצא לפי זה שמי שמתקן את הריחוק שלו מהקדוש ברוך הוא, הוא בעצם משיח של עצמו. כי יש שם... אז בזה אנחנו נראה שיש מי שאומר את זה, בהמשך. כן, יש גם דעה כזאת. אבל יש מי שאומר, לא, אני מחפש את הסבל היותר כבד שהיה, שזה הסבל של הגלות. מה? יש פסוק, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אז יוצא לפי זה שעדן זה לא הגן. זה בדל עצום. מה זה גן? מה? מה זה גן? תגיד לי מה זה גן. גן זה גן, כן. מה? זה עצים? כל מקום שיש עצים זה גן? אני שואל מה זה גן. גן זה מקום שמוקף, שיש לו מחיצות. לכן גן לשון הגנה. בסדר? זאת אומרת, מקום שבו אתה סגור במשהו. אז זה כשלעצמו הסבל. עדן זה בלי גבולות. זה הכוונה. הגמרא אומרת שגן הוא אחד משישים בעדן. זה נורא. נכון, נכון. אז הוא בחר במקום להגיע לעדן, להגיע אל העולם. כן, הגמרא אומרת, העולם אחד משישים בגן. בסדר? כן. ועדן אחד משישים בגיהינם. נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדרה לגהינה. כן, ככה אומרת הגמרא. זה חשוב מאוד הגהינה. בלי הגהינה אין עולם. כלומר, יוצא לפי זה שהגהינה, שהוא ההיעדר הראשון, הוא הבסיס ליש. נכון? לפי היהדות, העולם נברא יש מעין. אז איפה העין? צריך שזה שהוא עין שעל בסיסו העולם יהיה. יתהווה. היעדר חומר, תקרא לזה. תקרא לזה אנטי חומר, היעדר חומר, היעדר מציאות. זה הגיהינם. מתוך הגיהינם מופיע העדן. מתוך העדן, הגן. מתוך הגן, העולם. מתוך העולם, אחד משישים בעולם זה קוש. כך אומרת הגמרא. כן, שקוש אחד משישים בעולם. מה זה קוש? יבשת אפריקה. הגמרא אומרת, מצרים אחד משישים בקוש. אז מה זה קוש? זה יבשת אפריקה. בסדר? אחד משישים ביבשת אפריקה זה מצרים. בסדר? וישראל יוצאים מתוך מצרים. זאת אומרת שיש תהליך גדול של מעגלים קונצנטריים עד שזה מגיע לישראל. כן, אז גיהינם זה מקום מצוין, זה מה שמאפשר את כל ההופעה של המציאות. אז מה רע בגיהינם? זה כשחוזרים לשם. כלומר, אם העין הוא הבסיס של היש, זה חיובי. אם אתה מהיש הולך אל העין, אתה הולך במגמה הפוכה, במגמת הקיום של הגיהינם. לא, זה לא אותו דבר. טוב, ובכן, אז יש פה דעה, 400 שנה, זה מאוד הגיוני. כן, מה? לא, אנחנו בתוך, לפי השיטה הזאת אנחנו בתוך 400 שנה. לפי זה כן, אנחנו נבדוק. יש דעות שונות. השאלה אם אתה לוקח כדגם אידיאלי את שעבוד מצרים, לא, אפילו לא שעבוד מצרים שבפועל, אלא שעבוד מצרים היה הראוי להיות, או שאתה הולך לפי שיטות אחרות. בוא נבדוק.
למה
שנחשב
את שעבוד מצרים?
מה?
למה שנחשב את שעבוד מצרים? כמה שסבלנו?
כי זה הסבל המוזכר בתורה. אולי זה לא נקרא עינוי. רק מה שהתורה קוראת לו עינוי הוא עינוי, והתורה אומרת ועינו אותם 400 שנה. טוב, בואו נמשיך. בוודאי שאז התחיל הגאולה. התחילו אז, יש כמה המצאות, יש איזו המצאה מדעית מאוד גדולה שהומצאה אז, אבל דבר מעניין, היה ראש ממשלת אנגליה דאז, גלדסטון, שבשנת 1840 אמר איזשהו נאום בפני הפרלמנט הבריטי, מאוד מוזר, לא ידעו למה הוא אומר את זה, אבל הוא אמר, עכשיו יש דיבורים על שיבת ציון, על שיבת עם ישראל לארץ, מאיפה הוא שמע על זה אני לא יודע, אבל הוא אומר, ההשגחה העליונה דורשת מאנגליה להיות שותפה למהלך הזה. וזה היה בתקופה ש... האוטומנים פה שלטו. מעניין שהוא אמר את זה. זה לא הרגשה. אז קרה משהו ב-1840. זה מה שנקרא התחלתא דגאולה. כן, לפי השיטה של תלמידי הגר"א, משנת תפקוף עד שנת תברש, זה נקרא התחלתא דהתחלתא. ומשנת תברש עד תשנון נקרא התחלתא, או משיח בן יוסף. מתפשינון ואילך, 250 שנה, זה כבר גאולה של משיח בן דוד. עברנו את תפשינון, אז אנחנו כנראה בתוך התהליך של משיח בן דוד. בתפשינון, וואו, בתפשינון קרו המון דברים. א', נפלה חומת ברלין. 2, נפלה ברית המועצות. ג', מלחמת המפרץ. זה המון דברים. דלת, עליית יהודי רוסיה. כן, כלומר, דברים השתנו בצורה רדיקלית. בשנת תפשינון זה ממש שבירה של כל העולם הקודם. אתה לא יודע מה זה נפילת חומת ברלין, אתה. אתה לא יודע אם היית אז חי. כן, אבל... כן. לפיית חומת ברלין זה היה הסוף לחלוקת העולם, העולם לשתי מחנות. זה הכוונה. לא, זה היה חלוקה משמעותית שסיכנה את שלום העולם כולו. ויכול היה להסתיים במלחמת העולם אטומית. וזה הפסיק. זה שינוי באופן מפתיע. כלומר, אף אחד לא חשב שזה יקרה. לא היה שום סובייטולוג באותם הימים שצפה שזה יקרה. כן? היחיד שאמר שזה יקרה היה הרב צבי יהודה. כן? ואני... מה? הוא כבר לא היה בחיים. מה? טוב, רגן הוא זה שגרם לזה. כן. אבל זה היה... אבל זה היה משהו מדהים. כלומר, אז ברית המועצות נחשבה לכוח החזק בעולם כמעט, שהיה מאיים על שלום העולם כולו, ופתאום פלופ! ככה, הכל נפל, קרס, מבפנים. מלחמת המפרץ? זה מה זה מלחמת המפרץ? זה השינוי סדר העולם. בדיוק אז, נשיא ארצות הברית אמר שאנחנו עכשיו הולכים to a new world, עולם חדש. זה לא סתם. כלומר, הערבים והדברים השתנו מאז תפשינון. וגם, אחר כך הסכמי אוסלו.
הם הרוסים יותר חזקים מאי פעם.
ודאי. ודאי, ודאי. זה... זה... שביעית נזדב גלו חווה, זה התחיל עם תרדמה. הרב אמר בשיעור שעבר, שישעיהו נון ג' נאמר על המשיח. האם זה אומר שהוא אומר למות ולהיקבר עם רשעים ושעשיר יהרוג אותו? שאלה זו היא שאלה יפה מאוד על הבנת הפסוקים בישעיהו נ"ג שהוזכרו בשיעור שעבר במסגרת הלימוד לפני כן בשיעור שעבר הלימוד על שמו של משיח, וזו שאלה מאוד יפה שראויה בהחלט להתייחסות. אבל מאחר והיא לא הנושא של השיעור עכשיו, לצערי הרב, עם כל החשק שלי לענות, לא אוכל לעשות זה, כי זה יהיה הפרה של הכללים הנוקשים מאוד שעל פיהם השיעור הזה מתנהל. שלום, האם הרב יכול להסביר לנו את התנגדותו החריפה של הרבי מחב"ד להשתמש בביטוי התחלת דגאולה? פשוט מאוד, הרבי מלובביץ' סובר שזה לא התחלת דגאולה. הוא חושב יותר מזה, הוא חושב שהציונות ומדינת ישראל, כפי שהוא קרא לזה, זה חושך כפול ומכופל. כן? לכן הוא חושב שזה לא התחלת דגאולה, לכן הוא מתנגד. מה... סותר את הגרא? סותר את הגרא? טוב, הרבי מלובביץ' זה לא מגרד, אתה מבין? לחלוק על הגרא? זה לא... לא בעיה. כן. כן. הוא חולק גם שם מפורש על הרב צבי יהודה. כן. הוא אומר ש... והוא מביא שזה סותר את הרמב״ם. הוא טוען שזה נגד דעת הרמב״ם. שהרמב״ם לא הזכיר את זה. כיוון שהרמב״ם לא הזכיר את זה, סימן שהוא סובר שזה לא להלכה. אז מי יותר גדול מהרמב״ם יכול להבין את הדברים? כן. שלום כבוד הרב. אז מה אם היום שכל מדינות ערב נעלמו? הרי עדיין לא עברה שעה, והעולם היום מתהפך יותר מ-1990. אירופה מתה. ארצות הברית בקריסה, והפיקציה הערבית הוכחה כפיקציה. מזל טוב, שבוע טוב, ולהחזרת החטופים. אמן. צריך להבין בדיוק מה שקורה היום. מה שקורה היום זה דבר מעניין. טוב, אני רואה שכל הזמן מדברים פה מסביב, אני צריך קצת להסביר. לפי הגאון מבילנה, הסדר של הגאולה הוא בנוי לפי 12 שעות של בריאת אדם הראשון, נכון? אדם הראשון נברא ביום השישי, וזה לקח והגמרא מפרטת מה קרה לו ב-12 השעות של יום השישי, ולפי זה הגרא קובע מתי תהיה הגאולה. אז אם לוקחים 500 שנה ראשונים של האלף השישי, שהם כנגד הלילה, ולא קורה כלום. לוקחים את ה-500 שנה האחרונות, מחלקים את זה ל-12, 12, אז כל שעה זה 41 שנה ו-8 חודשים. כל 41 שנה ו-8 חודשים מתרחש משהו חדש, נכון? עכשיו, מה קרה בסוף השעה החמישית? שעה חמישית אומרת הגמרא, קם על רגליו. קם על רגליו, אומר הגאון וילנה, לפי זה תדע מתי הגאולה. מה קרה בשעה החמישית? איזה שנה זה היה? 5,708, שזה הקמת מדינת ישראל. קם על רגליו, גאולה. בסדר? אגב, יצוין שהרבי מסתמר לקראת שנת תשכ"ו, לקראת שנת 1966, היה במתח של גאולה מאוד חזק. כי הוא אמר שיש מסורת שכל 60 שנה יש פוטנציאל של גאולה, ולכן בשנת תשס"ו, 1906, הייתה ציפייה אצל גדולי ישראל שתהיה גאולה ולא באה, ועכשיו שעברו עוד 60 שנה, 1966, אולי יתרחש משהו. וכשב-1966 לא קרה כלום, הוא אמר, לפעמים דוחים בשנה. והגיעה שנת 1967, ולא קרה כלום, אז הוא התייאש. כיוון שלא קרה כלום, אז הוא יודע שזה יותר מאוחר. כיוון שלא קרה כלום. כן, עכשיו, איפה היינו? כן, אז לגבי שנת 1948, זה סיום השעה החמישית. שישית קרא שמות. כלומר, בכל אורך השנה השישית, האדם הראשון מחפש את הכוון, את הכיוון שלו. זה נקרא קרא שמות. נכון? וזה הסתיים ב-1990, שעה שישית. עכשיו, לפי זה אנחנו בתוך השעה השביעית. מה קרה בשעה השביעית? כתוב, נזדווגה לו חווה. ואיך זה מתחיל? עם תרדמה. עם תרדמה, נכון? זאת אומרת, השנים הראשונות, הסכמי אוסלו וכו' וכו', זה נכנסים לתרדמה. וזה חלק מהתהליך הזה, מה שאתה מתאר כאן, למד היקר, בעל ההתנגדות לפיקציה הערבית, זה בעצם מכוון כנגד התהליכים של הדורמיטה, כפי שאומר הזוהר, התרדמה והיקיצה וכו'. אנחנו היום בשלבי יקיצה גם, מה? מה? אינני יודע, לפעמים אתה יודע, כדי להתעורר זה לוקח קצת זמן. תשאל, יש כמה אנשים שאני ראיתי שזה, היקיצה אצלם זה לא בבת אחת. אני לא, למה שאני אחלוק על מה שאני אמרתי? נכון? 41 שנה ושני שליש. כן. פשוט ייקח 500, תחלק ל-12. פשוט מאוד.
מה קרה בשמיני?
שמיני עוד לא קרה. מה יהיה? טוב, זאת השם יהיה בסדר. הלאה. רבי אומר, רבי חולק על האמירה שזה 400 שנה, יש לו שיטה אחרת. מה השיטה האחרת? כל זה נראה, כל זאת ועוד, בפעם הבאה, בעזרת השם, שלום.